kailangan. Idok!
כן, אז זה האות הרגיל של אידוק עם השובל המוזיקלי. אבל דומני שאנחנו רוצים לשמוע אידוק שיר, אתה רוצה שנשמע אותו עכשיו או אחר כך? מה אתה אומר?
אפשר בסוף, בוא נדבר קודם בסוף. על הפרצה המרגשת.
יאללה.
כן, אז בשבוע שעבר אתה זוכר דיברנו על אנום, שירות סלולרי מוקשב ומאובטח, שהיה מאוד פופולרי בקרב ארגוני פשיעה בעולם, ונחשף כמלכודת תדווה של ה-FBI, הפיל בפח מאות ארגוני פשיעה. השבוע נחשף במחקר חדש על עוד לא מלכודת תדווה, אבל דלת אחורית, באלגוריתמי הצפנה סלולריים גדולים וותיקים משנות ה-90. החולשות האלו אפשרו או הכרו על ציטוט לתעבורת הסלולר, והן הוכנסו לשם בכוונה, זו לא הייתה הטעות. אנחנו מדברים היום עם פרופסור אור דונקלמן מהמחלקה, מהחוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה. שלום אור. כן, אז הפרצות הללו אנחנו מדברים על דור 2 בסלולר, GPRS מה שנקרא, והאלגוריתמים, האלגוריתם החשוב שאנחנו מדברים עליו הוא GEA1, הראשון. שפותח על ידי המון סטנדרטי התקשורת האירופי. מה האלגוריתם הזה עשה? איפה הוא שימש?
האלגוריתם הזה שימש כדי להגן, להצפין תעבורת נתונים, GPRS, זה מה שיש לנו כשה-3G וה-4G לא עובד, או מי שעדיין זוכר שהיה לנו פעם GPRS רגיל, להעברת נתונים בין הטלפון הנייד לאנטנה.
זאת אומרת, כאשר אני גולש לבנק שלי, או... לשירות האימייל שלי או לכל דבר אחר ואני רוצה פרטיות, אני לא רוצה שכל מי שמאזין לתעבורה, והתעבורה הזאת עוברת במקרים רבים הרבה תחנות באוויר, בכבלים רגילים, נחושת, בכבלים בסיבים אופטיים, אם אני לא רוצה שיאזינו לתעבורה שלי וילמדו עליי פרטים ויגנבו לי את הסיסמה, אני צריך שהתעבורה הזאת תהיה מוצפת מקצה לקצה, זאת אומרת מהטלפון שלי ועד ליעד שאליו הגעתי.
נכון, רק שכאן צריך לדבר, GPRS מצפין בני לבין האנטנה. אחר כך מה שקורה בין האנטנה לבין ספקי השירות האחרים, זה עובר לא מוצפן גם כך. רק בני לבין האנטנה, כדי שאם מישהו יושב איתי ברכבת או באזור ושומע על מה אני מדבר, שלא ידע על מה אני מדבר.
ובעצם מה שקרה, חוקרים אומרים, קודם כל האלגוריתם הזה היה קנייני וסודי, ואף אחד לא יכל לראות את הקוד שלו באופן רשמי, ולכן הוא לא עבר בדיקה, שזה פרקטיקה שלא לא מאוד מקובלת היום. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת שקוד, שאלגוריתם הצפנה הוא טוב, אז אנחנו רוצים שכמה שיותר עיניים יראו אותו, וימצאו בו את הפרצות. הקוד הזה לא היה זמין, ועכשיו חוקרים ממספר אוניברסיטאות אירופאיות השיגו את הקוד, הם אפילו לא אומרים איך, והסתכלו עליו, וראו שבעצם בניגוד להצהרה שההצפנה הזאת נותנת 64 ביט, החוקרים אומרים שהחוזק שלה הוא 40 ביט בלבד. מה ההבדל הזה אומר?
אז בואו נחזור אחורה בזמן לסוף שנות ה-90. בסוף שנות ה-90, כדי לפרוץ הצפנה של חוזק 40 ביט, היית צריך או המון מחשבים ביתיים, פה היית הולך ומתכנן רכיב כזה קטן שמיועד לדבר הזה, שיכול באמת למצוא את המפתח תוך יום, או אפילו פחות מזה, פשוט תקנה כמה רכיבים כאלה, ואתה יכול באמת בעלות נורא נמוכה לפרוט את ההצפנה בכמה שניות. 64 זאת, זה דורש או לקנות מכונה קצת יותר רצינית, הרבה הרבה יותר רצינית, או לחילופין לחכות 20 שנה להיום, ולקנות את אותן מכונות זולות יותר.
כן, אז ככל שעוצמת המחשוב מתגברת, אז הפריצה של צפנים כאלה לוקחת פחות זמן ופחות כוח, והיא מהירה יותר וזמינה יותר למשתמש הביתי, אבל מה שאתה אומר בעצם זה שהבטיחו לנו באותן שנים, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, הבטיחו לנו הצפנה חזקה מאוד, שנגיד רק מדינות עם הרבה כסף יכולות לשבור, ובעצם נתנו לנו הצפנה שכל טמבל עם קצת כלף יכול לפסח ולהזין לתעבורה שלנו.
בדיוק. זאת אומרת, זה פשוט שני סדרי גודל פחות בכמות הכסף, וצריך להבין, זה באמת משהו ש2 ב-40 רק בשביל סדרי גודל, 40 ביט בטיחות, היום אפשר על מחשב ביתי לפרוץ את זה תוך פחות מיום. זה לא איזה משהו עכשיו, בשמיים.
עכשיו, עידן, מה קורה פה בעצם? למה הגוף האירופי הזה, שאחראי על הסטרטים של התקרות, מוציא הצפנה שנועדה להגן על המשתמשים, אבל מוציא אותה פגומה? מה קרה שם? אז קודם כל זה הייתה תיאוריה של אחד החוקרים ושל חוקר הבטחה בשם מתיו גרין שמלמד בג'ונס הופקינס, שהוכנסה דלתה חורית מכוונת. מה זה דלתה חורית? יש לך הצפנה, היא מגינה עליך, אבל יש דלתה חורית שרק מעט מאוד אנשים יודעים עליה, נגיד רק המשטרה או רק ה-FBI, והם יכולים להשתמש בזה. כמובן שבפועל אם יש דלת אחורית, זה אומר שהצפנה שבורה, וזה אומר שזה יכול לדלוף לאנשים אחרים, וזה אומר גם שהאקרים יכולים למצוא את הדלתה האחורית הזאת. אבל למה הכניסו דלתה אחורית? הסיבה היא מגבלות על הצפנה שהיו בסוף שנות ה-90, היה מגבלה של 40B, כי המדינות, ארצות הברית ובעקבותי המדינות הרבה אחרות, חשבו שהצפנה כזאת מסוכנת, הם התייחסו אליה כנשק. אגב, גם בארץ היחס להצפנה היה כנשק. זאת אומרת, אם אתם מייצאים הצפנה גבוהה מ-40B, אנחנו לא יכולים לפרוץ אותה. ובעצם יכולות להתקיים פעולות טרור ופשעים וכל מיני דברים נוראים כאלה, ולנו לא תהיה גישה לזה. אז האירופאים הוציאו את ההצפנה הזאת, הם יודעים שהיא הולכת לעבור בין הרבה מדינות, הרבה מדינות השתמשו בה, הם רצו לציית לכללים ואמרו, אוקיי, עד 40 ביט. אבל הם שיקרו שהם אמרו שההצפנה הזאת היא 64 ביט. וזה רק מתגלה עכשיו, 23 שנה אחרי שהאלגוריתם הזה יצא, ואזכיר שוב, האלגוריתם הזה עדיין משמש, אמנם יצא לפנסיה ב-2013, אבל כאשר יש לנו רשתות אחרות שנופלות, אז זה משמש כגיבוי, הרשת GPRS, וכשאנחנו על GPRS, אנחנו משתמשים באלגוריתם שהוא שבור בכוונה עד היום.
מעניין. מעניין, בעיקר זה מחזיר אותי לכיתוב הזה, GPRS, שתמיד היה נדלק כאשר לא היה לנו דור 3 או משהו מתקדם, וזה היה מבאס מאוד. כמו, אתה יודע, ככה אנחנו, אלה ההדיוטות.
אז יש לך עוד סיבה להתבאס מזה.
יפה. אז נודה לפרופסור אור דונקלמן, מאוניברסיטת חיפה. תודה, פרופסור.
תודה לכם.
ועידוק, אם מה תרצה לסיים?
כן, אז יש מסתובב בטיק טוק בחודשים האחרונים, שיר יורדי ים, שאיזה זמר שאוהב לשיר שירי יורדי ים, העלה אותו והפך לכוכב בזכותו, והוא מאוד מפורסם, ויש הרבה גרסאות שלו, ואנשים עושים אקפלות וקנונים וזה, ועכשיו יש גרסה עברית, אז אנחנו נשמע אותה לפרידה.
יפה. עידו קינן, תודה רבה.
תודה, להתראות.